תגידו, איפה אתם עכשיו? איפה? שימו לב איפה אתם עכשיו. אוקיי? יש לי עוד שאלה. מתי אתם? באיזה זמן אתם נמצאים? בעתיד, בעבר, בהווה? ויש לי עוד שאלה. איך אתם עכשיו? ממש איך אתם? איך אתם מרגישים? איך ההוויה שלכם? איך אתם? אז שלוש השאלות האלה של איפה אני, מתי אני ואיך אני, זה שלוש שאלות שאני שואל את עצמי כל יום. זה שאלות שניסחתי לעצמי כי הבנתי שאני לפעמים לא שם לב לעצמי, שאני לא שם לב באיזה זמן אני, באיזה מקום אני ואיך אני. ניסחתי את השאלות האלה לעצמי כי שמתי לב שאני רוב הזמן בזמן עתיד, אני כל הזמן חושב צעדים קדימה. ואז אמרתי, איך אני מצליח רגע לפתח לעצמי איזשהו שיטה שתיתן מענה לנטייה הזו שלי. אבל, והתשובות לשאלות האלה שאני נותן, אני שואל את עצמי, איפה אתה? ואז אני עונה את התשובה היחידה שאפשרית. פה, נכון? אני פה, איפה אני? ואז אני שואל את עצמי, מתי? והתשובה היחידה היא עכשיו. ואז אני שואל את עצמי, איך? ואז התשובה היחידה שאפשר להגיע אליה היא חי. והשלוש השאלות האלה של איפה אני, פה, מתי, עכשיו ואיך, חי, זה מאפשר לי רגע לצאת מהמוח ההוזה שלי במרכאות, שמתעסק במה יהיה ומה צריך לעשות וחלומות ועתיד ובעצם קצת להתקרקע. אבל הפודקאסט הזה הוא לא על הוא לא פודקאסט רוחני, הוא לא על הטריק הזה או על התשובות האלה. אני נותן את הדוגמה הזו כדי להראות לכם את הכוח של שאלת שאלות, ובעצם על זה יהיה הפודקאסט היום, על איך באמצעות שאלות נכונות אפשר בעצם לנהל את עצמנו ואת החברות שבהן אנחנו עובדים בצורה הרבה יותר טובה. בעצם אני אדבר על הכוח של השאלות. עכשיו, אם השתתפתם איתי רגע בתרגיל, אז גם אתם באמצעות השאלות שלי הבאתי אתכם לנקודה מסוימת, אוקיי? גרמתי לכם לאיזשהם תחושות, לא נתתי לכם את הפתרון מיד, אבל הכוח של השאלות החזקות האלה בעצם יצר את הסיטואציה. יש אמירה שאני מאוד מאוד מתחבר אליה, שאומרת שאיכות התשובה היא פועל יוצא של איכות השאלה. כלומר, בעצם מה שזה אומר, במקום להשקיע המון אנרגיה בתשובות, שווה להשקיע יותר אנרגיה בניסוח השאלות עצמן. כלומר, אם תנסח שאלה טובה, אם תנסח את השאלה כמו שצריך, אז התשובה שתקבל היא תהיה התשובה הנכונה. והיום אנחנו, אחד, נזכר בכוח של השאלות, ושתיים, אני אתן כמה שיטות שבהם באמצעות שאלות אפשר להגיע לפתרונות הרבה הרבה יותר טובים. אבל קודם כל אני רוצה רגע לדבר על מה קרה לנו עם שאלת השאלות, בסדר? תראו, שאנחנו ילדים, אנחנו שואלים בערך איזה 400 שאלות ביום. ילדים כל הזמן שואלים למה ואיך וכן וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. וכשאנחנו מבוגרים, מתבגרים, אנחנו שואלים הרבה 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 פחות שאלות. ואני שואל בעצם למה. זה לא שאנחנו כבר יודעים את כל התשובות, אנחנו פשוט נכנסים לאיזשהו סוג של טייס אוטומטי על החיים. החיים האישיים שלנו, החיים בחברות שבהם אנחנו נמצאים, והשריר הזה של לחזור רגע לשאלת השאלות ולא להיות באוטומטי, להיות בעולמות התשובות, זה שריר שממש ממש צריך לעבוד עליו. ויש בו ערך, יש בו ערך מטורף. במדריך הטרמפיסט לגלקסיה, בעצם כל הספר מדבר על זה שהכי חשוב בעצם זה, יש בעצם מכונה ענקית שנותנת את התשובה, אבל יותר חשוב זה לדעת לשאול את השאלה. ואם חושבים על זה רגע, במיוחד תחשבו על זה בעידן ה-AI וה-GPT וה-AGI, שזה הבינה הג'נרלית שעוד מעט תיכנס, המחשב וה-AGI ידעו לתת תשובות יותר טוב מכל בן אדם ביקום. כבר עכשיו הם יודעים לתת תשובות מדהימות, אבל זה יגיע לרמות. והתפקיד האחרון שישאר לנו כבני אדם, בין האחרונים, זה לשאול שאלות ולהיות יצירתיים. אבל אפילו גם להיות יצירתיים אני לא בטוח, כי כמו שראינו בבינה מלאכותית יוצרת, אם אתה יודע לבקש מספיק דברים כמו שצריך, אתה תקבל את היצירה. היכולת הוא לבקש, לנסח את השאלה, לחדד אותה נכון, זה יהיה התפקיד שלנו. זה יהיה הערך האמיתי שלנו. אז השריר הזה של השאלת שאלות הוא סופר חשוב. אני באופן אישי, במהות שלי, לא הייתי בן אדם שמקשיב. הייתי בן אדם שמדבר. אבל, וגם בצעירותי היה חשוב לי להיות המבריק, כלומר, להיות זה שנותן את התשובה המבריקה, זה שיודע, זה שפיצח, זה שחשב על משהו גאוני. אבל דווקא בשנים האחרונות, אני ממש עברתי איזשהו סוג של טרנספורמציה, ומצאתי את עצמי פחות מחובר לתשובות ויותר מחובר לשאלות. נגיד, בעבודה האסטרטגית שאני עושה עם הצוות שלי, בעצם פונות אלינו החברות הכי גדולות במשק, ובעצם הן באות מתחומים שונים, כן? יכולה להיות חברה שמתעסקת בצ'יפים לטילים, חברה שעושה משהו בעולם ה-healthcare, וחברה שעושה משהו בפינטק או בנק, לא משנה. הרי בסוף הם לא צריכים אותי שאני אלמד אותם על התחום שלהם, אוקיי? הם יודעים את התחום שלהם. אני גם לא מאמין ללמד את המנהלים בעוד ידע. אז מה הערך העיקרי שאני מביא לשולחן? הערך העיקרי שאני מביא לשולחן, ובגלל זה בעצם מביאים אותנו, זה לדעת לשאול את השאלות הקשות והנכונות. ברגע שאתה שואל את השאלות הקשות והנכונות, עשית 80% מהעבודה, ברגע ששמת אותם על השולחן, מאותו רגע אפשרת בעצם ומידלת את התהליך שבו ינתנו תשובות, שזה גם חשוב. ברגע שעשית את שני אלה, אתה כבר על הדרך הנכונה למצוא את התשובות. וכל אחד מאיתנו בעצם יכול לראות איך הערך של שאלת השאלות הוא יותר גדול. רק מה הבעיה? שדווקא במקומות העבודה מצפים מהמנהלים הבכירים להיות יודעי כל. כלומר, אתה יושב באיזו ישיבה, עולה איזשהו נושא לדיון, ועכשיו מצפים ממך להיות המומחה. כלומר, לצורך העניין, לענות את התשובה, לדעת. כמו שביל גייטס היה תופס אנשים בתוך ישיבות, ושואל אותם עכשיו איזו שאלה כזו, תגיד, מה אחוז המרקט שייר שלנו ביפן אל מול המתחרה? ואם הוא לא רגע בדיוק ידע את התשובה, הוא יעלה אותו על הגריל. אבל אם הוא ידע את התשובה, הוא מבחינתו הטייפקאסט של המנהל הטוב, זה שיודע הכל. עכשיו, אני לא מזלזל בלדעת כל, אבל מה שקרה, גם במייקרוסופט תוצאה מהדבר הזה, וסטיה, שנכנס אחרי זה לתפקיד, דיבר על זה, זה הפכה להיות תרבות של יודעי כל, של אנשים שמדברים בסימן קריאה, אתה חייב לדעת, ויש לזה צד מאוד חיובי, אבל הצד השלילי הוא שאתה פחות שואל שאלות, פחות מערער, פחות אומר, אני לא יודע, פחות אומר, תדמינו את עצמכם בישיבה הבאה שלך, שעולה, שהוא נושא, נגיד בתחום ההתמחות שלכם, ושואלים משהו על שוק היעד, על הלקוחות, או שואלים רגע איך יתקבל, נגיד יש דיון, נגיד בתהליכים שלנו אנחנו מדברים עכשיו, בוא נניח נשיק פתרון חדש, ושואלים מה דעתך? נניח, תגיד אני לא יודע, וואלה, אנחנו, אני או תגיד, יש לי איזושהי נטייה לחשוב שזה לא יתפוס, אבל מצד שני, אני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת ביום, היא לא ה... הוא שריר שאנחנו לא עובדים עליו מספיק טוב. מרבית המנהלים מצפים מהם לדעת את הפתרון. ואז הסכנה היא שאנחנו נכנסים לסוג של טאנל לראיית מנהרה. אנחנו לא רואים את המעבר, אנחנו לא רואים את החדשנות, אנחנו לא רואים את הפתרונות מוצריים החדשים, אנחנו לא רואים את הפתרונות האחרים, אנחנו חוזרים על אותו פלייבוק בעצם, אנחנו משחזרים את אותו דבר. ומחקרים מראים שדווקא מי שיודעים לשאול את השאלות, לצורך העניין, יש מחקר מדהים ב-Harvard Business Review, שהראה שמנכלים שעוסקים בצורה אקטיבית, בשאלת שאלות, ומבקשים מה אם, ואל תגידו לי מה לא, ומדברים בסימני שאלה, החברות שלהם באופן כללי הן הרבה יותר צומחות מאלו שהם עסוקים לצורך העניין בלדעת ולנהל רק את הידע. אז בעצם, אם אנחנו מבינים שיכול להיות שהתפקיד של כולנו הוא לא לספק את התשובה, אלא לספק את השאלה, בואו ננסה איזשהו תרגיל בישיבת הנהלה הבאה שיש לכם, בנושא שהוא, אתם אמורים לדעת, תגידו בכנות, וואלה, אני לא בטוח, אני לא יודע. יש מצב שעד עכשיו, כל מה שחשבנו הוא טעות. זה דורש אומץ, אוקיי? עכשיו, לי יותר קל, כי כשאותי מביאים לחברות, ואנחנו מפתחים את המנועי צמיחה, אז אני אאוטסיידר, יש לי פחות, במרכאות, מה להפסיד. אני יכול להיות הילד הרע, אז אני גם יכול להיות הדביל, אוקיי? במצגת שלי של ההיכרות של תחילת התהליך, אחד הבולטים זה I'm stupid. כאילו, אני לא מבין. עכשיו, למה אני שם את זה? כי כל פעם זה משחרר אותי. זה מאפשר לי לשאול שאלות שהן על פניו טיפשיות. החופש הזה הוא קריטי, כי החשש הכי גדול של אנשים הוא לא שהם ימותו, הפחד הכי גדול שלנו הוא מתחייה. כלומר, לצורך העניין, שאני כמנהלת אשאל שאלה, או יגיד אני לא יודעת, וכולם יסתכלו אליי ויגידו, תקשיבי, את לא שייכת לפה, מה את עושה פה בכלל? בואי תעלי עכשיו על איזה קנו, ואנחנו נגלה אותך למרחק, כי עצם השאלה היא את לא מחוברת. עכשיו, דווקא השאלות האלו, השאלות של שמערערות, אלה השאלות הכי חשובות, אוקיי? אלה השאלות שדרוש אומץ כדי לפתח אותם. אני תכף אתן לכם כמה דוגמאות לשאלות כאלה. אז הארגונים היותר מצליחים זה ארגונים שלא מדחיקים את השאלות האלה, הם לא מדחיקים את הפילט שבחדר. לפעמים היה לי תהליך עם חברה גדולה, שפשוט הבאתי פיל ענק, כזה בובת פיל ענקית, ושמתי אותה במרכז השולחן, ככה התחיל התהליך שלנו, זה תהליך של 4 חודשים. והשאלה הראשונה ששאלתי, אמרתי להם, עכשיו כל אחד יענה על השאלה הזו שלי. והשאלה שלי, האם החברה הזו רעבה? האם החברה הזו רעבה? כי כל התהליך שלנו, לא משנה כמה מנועי צמיחה נביא, אם החברה הזו לא רעבה, זה לא משנה, ויש מצב שזה מה שכולם חושבים. וכמובן, העליתי את זה, כמו שאני אוהב, בסקר אנונימי, כלומר, כל אחד נתן ציון של 1-10, על מידת הרעב של החברה, וישר השתקפו הנתונים האנונימיים במדד של 1-10, הציון היה לא טוב, אוקיי? אבל עצם זה ששמנו את הפיל הזה בחדר ואמרנו, אוקיי, זה אומר שהאתגר העיקרי שלנו הוא לא רק להביא את מנועי הצמיחה החדשים, זה יהיה, להביא את הפתרון, זה יהיה החלק הקל, החלק הקשה יהיה איך לרתום את כל הצוות, את כל האנשים, את כל ההנהלה, ליישם את כל הדברים האלה, בעולם שבו אומרים, אנחנו רוצים חדשנות, 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 אנחנו רוצים אסטרטגיה חדשה, אבל בתכלס אנשים לא רעבים. זה היה המנוע של כל הדבר הזה. עכשיו תחשבו רגע על מנהל או מנהלת ששואלת את השאלה הזו, ורגע עושה את התרגיל הזה עם התשובות האנונימיות. צריך אומץ לעשות את הדבר הזה, נכון? אז אני עכשיו אתן עוד כמה דוגמאות לשאלות שאני שואל חברות, רק כדי להבין את הכוח של השאלה, ואחרי זה אולי נדבר גם על הצד היותר אישי. אז היה לי תהליך עם חברה שהיא בתחום ההייטק, וכאילו נחשבת מאוד, כולם מכירים אותה בעולמות של המיליארדים, וכאילו הכל טוב, אבל כן התבקשנו להביא פתרונות חדשים לאסטרטגיה לשנים הקרובות, ומה שקרה זה שאני הרגשתי שהפתרונות שאני מקבל הם בפלייבוק, הם more of the same, כלומר, הם לא מחדשים בעמוק, הם כאילו לוקחים את כל המציאות כמובן מאליו, וטיפה מלמעלה, לא יודע, נכנסים סתם לתחום חדש, לשוק חדש, אוקיי, אז עד היום לא פעלנו באסיה, בואו נתחיל לפעול באסיה, כאילו כאלה דברים שהם לא באמת ליבתיים. ואז חשבתי איך אני פותר את זה, ושוב, זאת תראו את הכוח של שאלה. בסוף אמרתי להם, תוך כדי זה עלה לי, אמרתי להם ככה בסוף הפגישה, אמרתי להם, כל מה שעשינו היום מצוין, אבל עכשיו אני רוצה לעשות איתכם עוד משהו, עוד 20 דקות שמעבר למתוכנן. השאלה שלי היא כזו אליכם. אם מחר מפטרים את כולכם, את כל הצוות שנמצא פה, ואתם כועסים, אוקיי? ואני בא אליכם ואומר, תקשיבו, לא רק שתפיטרו אתכם ואתם כועסים, אני הצלחתי להשיג מימון, של A-Round, של 16 מיליון דולר, ואנחנו הולכים להקים חברה שתחסל את החברה שאתם עובדים, שפיתרה אתכם, כלומר, את החברה של היום. כלומר, אנחנו הולכים להיכנס בהם ראש בראש, רק בונים את הכל מאפס כמו שצריך כדי שנתחרה בהם. מה אנחנו עושים? כלומר, מה בעצם נעשה? עכשיו, הצוות שם הוא צוות שהוא מנהלים מאוד בכירים מכל תחומי הארגון. כלומר, באמת יש שם צוות שיכול להקים חברה חדשה. יש מישהו שמבין בכלכלה, ויש מישהו שמבין בפרודקט, ויש מישהו שמבין בטכנולוגיה, ויש מישהו, באמת, באופריישן. יש הכל, אוקיי? כלומר, זה 8 אנשים שבאמת יכולים להקים חברה מתחרה. ואז התשובות שניתנו, אוקיי, אם אנחנו מחר מקימים מתחרה, התשובות שניתנו עסקו בפתרונות שהם ליבתיים, שפשוט היו חייבים לעשות אותם, ופשוט לא עשו אותם, קשורים למערכות הליבה, קשורים לאיך AI יכול לשמש את מנוע, את המנוע הליבתי, קשורים רגע לתהליכי עבודה מאוד גדולים של איך אופריישן עובד, ומה, כלומר, בעצם הגיעו פתרונות מערערים, אוקיי? אז זה, רק השאלה יצרה את זה, בלי השאלה זה לא היה בא. אני אתן לכם עכשיו את האופסייד של זה, עבדתי עם חברה פיננסית מאוד מאוד גדולה, בעולמות של באמת אחת גדולות בישראל, אבל כזה רגיל, כמו בנק כזה, בסדר? ושאלתי אותם, תגידו, מה יקרה אם מחר גוגל קונה אותנו? קונה, החליטה להיכנס לתחום, קונה את החברה, מה היא עושה? וגם שם פתאום עלו פתרונות שאמרו, אוקיי, ברור שאם גוגל תקנה אותנו, 1, 2, 3, זה מה שהיא תעשה, אוקיי? פתאום עלו תשובות שהן לא היו התשובות שחשבנו עליהן בעצמנו, אוקיי? זה פשוט עלה מחדש. עוד דוגמה לשאלה, גם חברה שהיא מובילת שוק, אוקיי? ואז כאילו היא בעצם מנצחת כבר את המתחרים שלה, ואז שאלתי את ההנהלה, מי המתחרה הכי גדול והכי מפתיע שלנו? כלומר, אל תביאו לי את המתחרים הישירים שכבר ניצחתם, תביאו את המתחרה המפתיע שלנו. בעצם, למה כיוונתי בשאלה הזו? כיוונתי בשאלה הזו לראות האם אפשר לצמוח לקטגוריות חדשות. זו שאלה ששאלתי בהשראת מנכ״ל ומייסד נטפליקס, ששאלת ההנהלה שלו מי המתחרה הכי גדול שלנו, והם אמרו סרטים, הוליווד, ואמר להם לא, המתחרה הכי גדול שלנו זה השינה. ואם המתחרה שלנו הכי גדול הוא בעצם השינה, כי אנשים רוצים לישון ולא לראות, ובגלל זה מפסיקים לראות, אז בעצם אנחנו נמצאים בקטגוריית הזמן, כלומר המוצר שאנחנו מוכרים זה פתרון של, שקשור לזמן וללז'ר, לזמן הפנוי של אנשים, וכל מי שמשחק בזמן הפנוי של אנשים הוא בעצם מתחרה שלנו, ואז בעצם אתה יכול להבין את הקטגוריה היותר רחבה שבה אתה משחק. אז לפעמים קשה לי שאול באיזה קטגוריה יותר גדולה אנחנו משחקים, זה משהו שמנהלים לא ידעו לענות על השאלה הזו, אבל אם תגידו אוקיי, בואו נחשוב על מתחרה גדול ומפתיע שלנו, פתאום יעלו התשובות. עוד שאלות, מה המשאב הכי גדול ולא ממומש שלנו? בדרך כלל בחברות יש איזה משאב, יש איזה במרכאות כמו פרה חולבת, משהו שכולם לוקחים כמובן מאליו, שהוא אחד הנכסים הגדולים של החברה. אני אתן לכם דוגמה, נגיד הדאטה, בסדר? אז יש המון דאטה אבל לא משתמשים בו, אבל זה רק דוגמה אחת. אז ברגע שאתה שואל מה המשאב הכי גדול הלא ממומש שלנו, פתאום עולים כל מיני משאבים. אז אנחנו מבינים שבעולם של ניהול וחברות, הכוח לשאול את השאלות בעצם מייצר תשובות אחרות. זה בעצם, אני גיליתי את זה בעצמי, וגם אתם יכולים לעשות את זה. לחשוב יותר על השאלה מאשר על התשובה. עכשיו, אותו דבר גם ברמה האישית. כלומר, גם ברמה האישית גיליתי שכשאני שואל את עצמי את השאלות הגדולות, שאלות טובות יותר, ואני מסתובב איתן, אז פתאום יש לי תשובות יותר טובות. נתחיל דווקא מהקהל, נגיד בעולמות של העשייה והפרודוקטיביות. שאלה שלמדתי היא שאלה, איך אני יכול לעשות את זה יותר כיף וקל? כלומר, לפעמים יש לנו איזה משהו שאנחנו משקיעים בו באמת המון זמן, כאילו ברמה, בדרך כלל בעבודה, אבל ברגע שאתה שואל איך אני יכול לעשות את זה יותר כיף וקל, פתאום לפעמים עולים כל מיני פתרונות שהם מאוד 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 יצירתיים. פתאום אתה אומר, רגע, אני יכול לעשות את זה יותר טוב. אני אתן לכם דוגמה, נגיד הפודקאסט, אוקיי? לי קשה לערוך את הפודקאסט, כלומר, אחרי שהפודקאסטים בעצם עולים, השיטה הייתה שאתה בעצם צריך להקשיב ולהחליט מה להוריד או לא להוריד וכן הלאה וכן הלאה. ואז שאלתי את עצמי, איך אני יכול להפוך את זה ליותר כיף וקל? ואז הבנתי שאם היה לי תמלול של כל השיחה שלי עם אחד מהאורחים שלי, כתוב, אז יותר קל לי אז לעבור ולסמן את החלקים שלדעתי צריך להוריד, כי הם היו יותר משעממים, או כמישהו התעטש, או כי קרה איזה משהו, אז אני אזכור איפה זה בדיוק היה, אבל אני לא צריך בעצם להקשיב לכל הפודקאסט. עכשיו, ברגע שחשבתי על זה, זה הקל לי את החיים בצורה מדהימה. כלומר, בעצם מה שקורה היום, נגיד, אז אלעד, העוזר האישי שלי, שולח לי את התמלול של פודקאסט, אני לוקח לי 5 דקות לסמן את מה שצריך למחוק, וזהו, וזה קורה, ולמעשה את הפודקאסטים אני לא מקשיב להם אחר כך, כי למעשה הייתי בשיחה, אז אני לא צריך להקשיב אותה עוד פעם, אני גם לא יכול לסבול את הקול של עצמי, אז גם קשה לי, אבל מצד שני, לקרוא טקסט ברגע לסמן פה איזה פסקה או שתיים, לוקח לי בדיוק 5 דקות. עוד דוגמה לשאלות שעוזרות לי מאוד לכוון את עצמי, שהם קצת אולי בעולמות במרכאות יותר רוחניים. לי יש קטע שבכל בוקר שאני מתעורר, אני שואל את עצמי 2 שאלות. שאלה ראשונה היא על מה אני מודה, ושאלה שנייה, למה אני מצפה היום. עכשיו, הקטע שאז אחרי שאני שואל את עצמי את השאלות האלה, אני פותח את הנוטס וכותב, יש לי נוטס כזה, וכותב, זה ברמה של 2 שורות, כן? שורה ועוד שורה. על מה אני מודה כזה, הדבר הראשון שעולה לי בראש, זה לא חייב להיות משהו גדול, זה יכול להיות משהו קטן, זה משתנה מיום ליום, זה שורה אחת. ועוד שורה, משהו במהלך היום הזה שאני מצפה לו, שאני מחכה לו, וגם פה לפעמים זה משהו מאוד גדול, כמו, לא יודע, תהליך יצירתי עם איזה חברה מאוד גדולה שאנחנו עושים, אבל זה יכול להיות גם משהו מאוד קטן, כמו צהריים כיפים או בית קפה, ללכת לבית קפה חדש בתל אביב, כי יש לי שם פגישה ובא לי לשתות את הקפה שם. זה כאילו הדבר הראשון שעולה לי, באמת הדבר הראשון שעולה לי בראש באותו רגע. והדבר המדהים הוא שבעצם השאלה בעצם מכוונת אותי להיות בהכרת תודה ולהיות בציפייה על היום. כלומר, זה בעצם, במקום שהמחשבות הראשונות שלי יהיו ויינט או סושל או סידורים, שזה בערך מה שהיה קודם לפני שסיגלתי לעצמי את הדבר הזה, הם היו מחשבות כאלה. פתאום קודם כל אתה בהכרת תודה. עכשיו, הדבר המדהים הוא שאם אתה מוכיר תודה על משהו, אוטומטית רמת העושר שלך עולה, כי אתה פתאום מבחין במשהו שהיה שם, אבל רק השאלה, בלי השאלה לא הייתי שם לב לזה, אבל ברגע ששמתי את השאלה, פתאום זה קורה. עכשיו, הטריק הזה כל כך עבד לי טוב, שהיום השאלות האלה זה, הם כבר בשלב שאני בין שינה לערות, כלומר, זה באמת המחשבות הראשונות, כמו שעושים ריבוט למחשב, כלומר, שאתה חצי עוד, זה הפכו להיות המחשבות הראשונות שלי, ואני לא מתניע את היום, כלומר, לפני ששתי המחשבות האלה, שתי השאלות האלה בעצם עולות. בלי קשר שיש לי גם תיעוד, שזה נורא נחמד, בנוט של, זה כבר שנים אחורה של כל ימי חיי, כאילו, לא כל ימי חיי, של השנים האחרונות, שעל מה ציפיתי, מה היה לי באותו יום, על מה הודיתי, וזה נחמד לראות דפוסים, כאילו, כמה פעמים הילדים חוזרים, הבית, כל מיני דברים כאלה, ואז אפשר גם לעשות אופטימיזציה, להגיד, אוקיי, אם זה הדברים שאני מצפה להם, אני יכול לעשות, יכול לעשות מהם יותר. אבל בלי קשר לזה, השאלה, אוקיי? היכולת לשאול את השאלה, זה בעצם מנהיגות, אוקיי? זו מנהיגות אמיתית, זה לא מיומנות. כשאתה שואל את עצמך את השאלה הזאת, אתה בעצם מנהיג את עצמך. אתה בעצם לוקח את הכוח של החקירה, את היכולת לפתח תובנות חדשות, את להגיע לטריטוריות חדשות, כלומר, לצאת מתוך עצמך, למשוך את עצמך, למשוך את עצמך החוצה, או את הארגון שלך החוצה. אין דבר יותר חשוב מהיכולת הזו. נגיד, אם אני אשאל אתכם עכשיו, בהנחה ומודיעים לכם, שעוד 3, נשארו לכם 3 שנים לחיות. זה הודעה, לא יודע אם כי כל העולם הולך להתפוצץ, או עזבו, בוא ניקח משהו יותר פנימי. מודיעים לכם שנשארו 3 שנים. מה הייתם משנים היום? מה בחיים שלכם? מה הייתם משנים? זו שאלה שאני שואל את עצמי לפעמים, של מה אני צריך לשנות? הרבה פעמים התשובה היא כבר שם, אוקיי? היא חיכתה לשאלה, היא חיכתה לשאלה שתחלץ אותה. אוקיי? אתה יודע מה אתה צריך לעשות. את יודעת מה את צריכה לעשות, אבל השאלה פתאום נותנת כוח, היא פתאום מנחיכה את זה, אתה אומר, אוקיי, אם נשארו לי, ברור שאם נשארו לי 3 שנים לחיות, אז אני 1, 2, 3, 4, התשובה כבר שם. ואז נשאר להסתכל על התשובה ולהבין שהיא כבר שם. מה שנקרא, בעצם השאלה, קבלת ההחלטה כבר קרתה. ואותו דבר גם בעולמות העסקיים, אוקיי? יש לי תהליך שהצוות שלי מלווה, אנחנו בונים אסטרטגיה לכמה שנים לחברה, מאוד מצליחה. והחברה הזו היא חלק מתאגיד גלובלי אפילו עוד יותר גדול, בסדר? תדמיינו שכולם מכירים אותה, אבל היא לא סטנדלון, היא כאילו משהו עצום, בסדר? ואז שאלתי אותם 2 שאלות. בוא נקפוץ 1 שנה מהיום, ובתאגיד הגלובלי שואלים, שאלה אחת מאוד פשוטה, למה שלא נסגור או נמזג את הפעילות הזו לתוכנו? היום זה סוג של פעילות בישראל, בוא נמזג אותם, בוא, או שנסגור, אוקיי? ואז אני ביקשתי מהאנשים שם לכתוב 3 סיבות, למה צריך לסגור או למזג, שמבחינת הפעילות הישראלית, או נקרא לזה המרכז הישראלי, זה בכל מקרה נורא. מה השלוש הסיבות שצריך, שצריך לסגור, שיצר, תוך שנה מהיום. ועלו שם, עלתה שם האמת, עלו שם דברים שאתה אומר, אוקיי, זה באמת הסיבות ש... ואז שאלתי שלוש שאלות הפוכות, אוקיי. ובוא נגיד שאומרים, רגע, אבל בוא נחשוב על שלוש סיבות, למה לא לסגור, למה כן צריך להשאיר, שנה מהיום. ועלו שם כמה תשובות וכמה פתרונות. עכשיו, הפתרונות שעלו חלקם קיימים, אבל חלקם מחזקים איזשהו כוח שנמצא, אבל לא מספיק חזק. כלומר, ובעצם זה הפך להיות חלק מהתכנית האסטרטגית, כי אתה אומר, אוקיי, אם זה הערך שאני חייב להביא, אם זה מה שעוד שנה ישמור עליי כנכס כל כך חשוב, שלא משנה כל הטיעונים הנכונים האלה, למה כן למזג או לסגור, אבל פתאום יש לי פה נכס, אתה מבין מה אתה צריך לעשות כבר. ובמיוחד, אם גם תצמצם את הסיבות לסגירה או למיזוג, תגיד, אני מצמצם אותם, פתאום צמצמת את זה, אבל ברגע ששאלת את השאלה, ברגע ששמת אותה על השולחן, מאותו רגע יש לך את כל הפתרונות. אז אם נחזור רגע לשאלה שלי בהתחלה, אז אם תחשבו רגע על איפה אתם עכשיו, ואתם תשימו לב שאתם במקום היחיד שהוא פה, איפה שאתם נמצאים, זה המקום שבו אתם נמצאים, לא בעתיד, לא בעבר, לא בשום מקום. ומתי אתם נמצאים, שזה גם הרגע, נכון? אין רגע אחר. ואיך אתם, שזה בעצם חיים. אז בעצם הדבר הנוסף שיש לעשות מעבר לסוג של הכרת תודה על עצם הקיום והנוכחות, זה ההחלטה או קבלת המנהיגות הזו, שההבנה שאתה בעצם יכול לקחת ניהול על החיים שלך, ניהול על הסובבים שלך, ואת כל הדבר הזה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לדעת לשאול שאלות. אתם יודעים מה, אני אנסח את זה, כולנו יודעים לשאול שאלות, לא צריך לדעת לשאול שאלות. לחזור, להתחבר לאותו ילד או ילדה ששואלים 400 שאלות ביום, שרגע לא הולכים רגע לתוצאה ולאוטומט, אלא רגע אנחנו חוזרים לבסיס, שואלים רגע, למה אני עושה את מה שאני עושה? מה הסיבה מאחורי הסיבה? כן, זה מה שאני עושה, אבל יש סיבה יותר עמוקה, אז מה הסיבה מאחורי הסיבה של מה שאני עושה? מה אני מנסה להשיג? איפה אני רוצה להיות? מה יושב עליי? מה הבעיה מאחורי הבעיה שנתקלתי בה? זאת לא הבעיה האמיתית, יש בעיה מאחורי הבעיה. אז מה הבעיה? או מה מטריד אותי? ששאלתי איך, אמרתי חי, אבל יכול להיות שחי, אבל אני חי, אבל אני מרגיש שזה אי נוחות בגוף, יש איזה משהו שיושב עליי. אז מה יושב עליי? אני לפעמים יש לי כזה קטע שאני מרגיש אי נוחות, אני שואל את עצמי מה יושב עליי, ואז אני נכנס לכתיבה חופשית כזו. אני כאילו כותב בלי לחשוב כל מה שיושב עליי. טה-טה-טה-טה-טה, זה כאילו מין, אני עונה על השאלה מה יושב עליי בכתיבה, ואז אני קורא את זה, ואז פתאום אני, אחרי שכתבתי את מה יושב עליי, פתאום יש לך קלריטי, פתאום אומר, אוקיי, אוקיי, הבנתי, ואז אתה יכול לשאול שאלת המשך, של בוא ננקה מתוך כל מה שכתבתי עכשיו את מה במעגל השליטה שלי, מה אני כן יכול לעשות. יש דברים שיושבים עליי שהם לא במעגל השליטה שלי, כמו כל מה שקורה במדינה, אבל יש דברים שהם כן במעגל, אז בוא רגע, בוא רגע נתמודד עם זה. ואז אם אני רואה שאני עדיין שם, אז אני עוד פעם אחזור לאיפה אני, איך אני, מה אני, כזה, איך אני מרגיש, כדי רגע לחזור רגע, לצאת מכל הלופ הזה. אז זהו, זה הכוח של שאלת הכוח של שאלת השאלות. ואני מקווה שתשתמשו בו, ותודה. אז איך היה? יאללה, ביי.
חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי קלארק ועוד.